וברכי ברוכים. שלום וברכה ובוקר טוב, שנה טובה לאילן. שואל אחיה, שלום הרב, שמעתי מהרב שלפי הרב קוק דווקא במקדש ראשון כן הייתה קדושת הכלל בשלמותה. אם כך, למה דווקא אז יקריבו בבמות בפועל? למה לא התחברו לקדושת הכלל המתבטאת במקדש? תודה רבה. כי מלבד זה שיש קדושת הכלל, יש גם יצר הרע של פרטיות. שואל גד, בוקר טוב הרב, הבנתי את השאלה על איך מאבדים מקומות, והבנתי מהתשובה את המוטיבציה לאבד מקומות, אבל איך בכל זאת עושים זאת בפועל? תודה רבה לרב ולצוות. טוב, עיבוד המקומות זה דבר שבתודעה, שאדם מנתק את עצמו מעוצמת החיים של אותם המקומות, ומתוך כך יש ביטוי בפועל של שבירת הפסלים והמצבות ועקירת האשרות. אנחנו אם כן ממשיכים בפרק י"ב של ספר דברים בפרשת ראה, פסוק י"ז. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך ובכורות בקרך וצונך וכל נדעריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך. נשים לב שפה לא מדובר בכלל על עולה, כן? מדובר רק בדברים הנאכלים על ידי הבעלים, והמעשר שמדובר עליו זה מעשר בהמה, וגם מעשר דגן תירוש ויצהר, שהכוונה פה למעשר שני. שהאדם אוכל בעצמו מן היבול שלו. יש בכלל, בשאר חלקי התורה, מוזכר מעשר ראשון ומעשר עני. אבל מעשר שני מוזכר דווקא בספר דברים, כשהמטרה היא, הרי זה דבר קצת מוזר, אדם מפריש מעשר, במקום לתת אותו למישהו אחר, הוא נותן אותו לעצמו. מה זה אומר? זה אומר, אומר הרב קוק, שיש בכל אחד מישראל בחינה של כהן. אף על פי שבדרך כלל נותנים לכהן או ללוי, אבל יש גם כהונה בכל אחד מישראל, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בתור ממלכת כהנים יש גם צד של קדושה בעצמית בישראל שמתגלה דרך מעשר שני, וזה גם המדרגה המיוחדת של ספר דברים שמגלה את הממד הזה, שהרי ספר דברים הוא הספר של קדושת האומה. פסוק י"ח, כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו, במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך, וישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. כן, כלומר, עבדך ועמתך, בנך וביתך, הם קרובים אליך, הם גדלים יחד איתך בביתך, אז אתה לא תעזוב. את הלוי, שהוא נודד ממקום למקום, אתה עלול לעזוב. לכן כאן יש אזהרה מיוחדת, ישמר לך פן תעזוב את הלוי. יש על דרך הצחות, יש מליצה שאומרים את זה על רבי יהודה הלוי, שספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, הוא העיקר, שם כתובים העיקרים של יסודות האמונה היהודית, ואז זה נאמר, ישמר לך פן תעזוב את הלוי. זה לא פשט הכתוב, כן? שלא... כי ירחיב. עכשיו, התחלנו לדבר על בשר התאווה. עכשיו, בשר התאווה, זה הוזכר בקצרה. עכשיו, יש הרחבה שלא רק תאווה לאכול קורבן, אלא תאווה בכלל לאכול בשר. בואו נראה, כי ירחיב השם אלוהיך את גבוליך. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה שהתורה מתירה אכילת בשר חולין, הדבר הזה הוא נובע מהידרדרות מוסרית, או שהוא נובע מעלייה מוסרית? האמת היא שבכתוב, שאנחנו נראה, יש כאן שתי האפשרויות קיימות. כי ירחיב השם אלוהיך את גבוליך כאשר דיבר לך, אז לכאורה, דבר טוב, השם מרחיב את הגבול. כיוון שהוא מרחיב את הגבול, יש גם הרחבה של התאווה. ואמרת אוכלה בשר. כלומר, ההתפשטות הטריטוריאלית גם מביאה להתגדלות של כוחות החיים. כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. הרב קוק כאן מאיר שהחזרה על הביטוי תאווה, כן, תאווה בכל אוות נפשך, והמילה בשר שחוזרת שלוש פעמים, בא גם לרמוז איזה צד של גנאי שבדבר, שהאדם לא יכול להתאפק מלאכול בשר בעלי חיים, בעלי חיים שיכולה לא עשו לו שום דבר. אז כאן המגמה הצמחונית, גם היא מוצאת לה מקום, וכאן הפסוק הבא לכאורה גם מראה את צד השלילה, כי ירחק ממך המקום. כלומר, יש כי ירחיב ויש כי ירחק. הרחבה של המקדש עד הגבולות הרחוקים, זה הצד של התפשטות הקדושה. ויש גם שירחק ממך המקום, זה השכחה של הקדושה. שני הדברים יכולים להיות סימולטניים אגב בכל מקום, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשום שמו שם. אז מה עושים? וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אוות נפשך. עכשיו, השאלה מה זה כאשר ציוויתיך הזה? כן? אתה תאכל, אתה תסבח, כאשר ציוויתיך. איפה ציוויתיך? אומרים חזל, אלו הלכות שחיטה שנאמרו למשה מסיני. כאשר אנחנו רואים, וזה דאורייתא. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו שוחטים, הוא לא כתוב במפורש בתורה, ואף על פי כן הוא מן התורה. מזה אנחנו מבינים עיקרון כללי, שמה שנקרא דאורייתא ודרבנן, זה לא מה שכתוב ולא כתוב. אלא מה שנאמר ישירות אל משה נקרא דאורייתא, בין שהוא כתוב, בין שהוא לא כתוב. כי יש מצוות דאורייתא שלא כתובות. הנה אנחנו רואים פה מצוות דאורייתא, איך לשחוט וזה לא כתוב. כמו כן גם יש מצוות דרבנן, שהן כתובות בתורה, ואף על פי כן הן בכל זאת מדרבנן. למשל, מצוות אמירת ההלל, כל פעם שחוזרים מניצחון במלחמה. כן? אז זה על זה נאמר, וביום שמחתכם ובמועדכם וכולי. מה זה ביום שמחתכם? אומר רבנו תם, הכוונה ליום שתקבעו כיום שמחה כשתשובו מן המלחמה. שזה, ברור שזה מדרבנן. אף על פי כן, התורה מזכירה את זה, או למשל, כמוהר הבתולות. כן? המפתה משלם כמוהר הבתולות, אבל מה זה מוהר הבתולות? זה לא מוזכר בתורה, אין מצוות מוהר בתורה, אלא זה מנהג קדום שהיה מקובל. כיוון שהוא היה מקובל, אז הוא גם קובע את הסכום שנותן המפתה לאבי הנערה. זאת אומרת ש... התורה לפעמים סומכת את דבריה, דינים דאורייתא, על דין דרבנן, או אפילו על מנהג ישראל שקדם. אז כך שלא הכתוב הוא הקובע, אלא האם זה ישיר או עקיף. האם זה נאמר ישירות למשה, או שמשה, או תלמידיו של משה, קבעו. ואז זה הופך להיות דרבנן. אז גם יש... מה? כן. אז מה זה אומר, איפה זה כתוב? הכוונה שהכתוב מזכיר את זה. זאת אומרת, התורה כותבת דברים שהם דאורייתא. כלומר, היא מזכירה את מה שהשם אמר למשה. אבל איפה, איך זה מתחיל? וידבר השם אל משה לאמור. אז איך, כשבני ישראל קיבלו ממשה את המצווה, הם קיימו אותה למרות שזה עוד לא היה כתוב. כן? זאת אומרת, יותר מזה, ויכול להיות שמשה, נגיד, היה מת ולא היה כותב, אז זה לא היה דאורייתא, זה היה דאורייתא. יש אפילו בדיני עריות, הרמב״ם כותב שאיסור ביתו לא כתוב בתורה, והוא דאורייתא, הוא מונה את זה כאחת מתרי"ג מצוות. כי ירחק ממך, כן, אך. כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. אז גם פה אפשר להגיד, אם זה לא נאכל דווקא בקדושה, יש בזה צד של גנות, של ירידה. מצד שני אתה יכול להגיד, אדרבה, אפילו הטהור והטמא ביחדיו יאכלנו, וזה עילוי, שאפילו הטמא שבדרך כלל לא יכול לגשת אל הקודש, פה יכול ליהנות ממצוות הזביחה. רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. מה זה אומר? נראה.